de bien.
Tú, ya. למדנו אתמול את הסוגיה של מכס הטהורים ומכס הטמאים, וראינו שיש מחלוקת רב ורב כהנא מה הדין כשמכס הטהורים ומכס הטמאים. אנחנו מתייחסים לאחת מן המחציות כאילו היא הייתה רוב. בעניין הזה אנחנו ממשיכים לעסוק עכשיו. אומרת הגמרא פ' עמוד א', איתמר, היו ישראל מכס הטהורים ומכס הטמאים, בסיטואציה שדיברנו עליה אתמול. אמר רב, מטמאין אחד מהן בשרץ. מה יש בדיוק חצי חצי? אומר רב, בוא, כדי לפתור, לא להיכנס לפלונטר של חצי חצי, בוא נטמא אחד, ואז כבר אין חצי חצי, אלא יש רוב טמאים, מלא אפשר להקריב בטומאה. שואלת הגמרא, למה, למה? והמיין, יבנו עד אלה חודאיו, ואן אלה חודאיו, דעה אמר רב, אתמול, זאת השיטתו של רב, הללו עושים לעצמם, והללו עושים לעצמם, כלומר, מה אכפת לך, מה בוער לך, למה צריך לטמא מישהו אחד? חצי חצי, אז תעשו, חצי טהורים, חצי טמאים. והגמרא אמרה, יחא, מה יסקינן? כגון שהיו טמאים עודפים על הטהורים אחד. לא, באמת מדובר פה על מצב שבו יש כבר רוב טמאים, ובעיקרון צריך לעשות בטומאה. יחי, יבו לו רוב הטמאים, ניעבדו כולו בטומאה. אז שוב, למה אתה צריך לטמא עוד מישהו אחד? יש כבר רוב לטמאים. נא הגמרא, סבר לה, קרב אלעזר בן מתיה, שראינו אתמול, דאמר, אין היחיד מאחריה את הציבור לטומאה. בסדר? כלומר, יש פה רוב אחד לטמאים, אבל זה עדיין לא רוב מספיק. אנחנו לא יודעים איך להתמודד איתו, ולכן אנחנו מטמאים עוד מישהו אחד. יחי, אומרת הגמרא, הדרכו שנדוכתה, נאב דען אל איחודאיו ואן אל איחודאיו. כלומר, אם אתה אומר שאחד תמה לא מכריע את הכף, אז מצוין, זה כאילו נשארנו עם מחצה על מחצה. זה נכון שיש 51% טמאים ורק 50 טהורים, לא אחוז, 51 טמאים ו50 טהורים. בסדר, אבל עדיין מבחינתנו, היות שאחד לא מכריע את הכף, אז זה כאילו מחצה על מחצה, ואתה יכול לעשות אן אל איחודאיו ואן אל איחודאיו, כשיטתו של רב העקרון. אלא אחי כמה אומרת הגמרא, אי קטן, דסבר לה כתנקם. דאמר פלגה ופלגה, לא עבדי כולהו בטומאה. כלומר, אנחנו ראינו מחלוקת מה קורה במחצה על מחצה. יש דעות שאומרות שמחצה על מחצה אלה עושים לבד ואלה עושים לבד. אבל יש דעות שאומרות שכאשר יש קטנה קמה של רבי אלעזר בן מתיה. כלומר, רבי אלעזר בן מתיה הוא זה שאומר שאחד לא מכריע את הכף. אבל מה קורה לפי התנה קמה שלו, שמבין שאחד כן מכריע את הכף. בסדר, אבל מצד שני, כשיש פלגה ופלגה, כלומר כזה בדיוק חצי-חצי, לא יכולים כולם לעשות בטומאה. אלא כנראה הללו עושים לבד והללו עושים לבד, אבל סבר לה כרבי יהודה, דאמר אין קורבן ציבור חלוק. וזה רבי יהודה שראינו אתמול. רבי יהודה אתמול אמר שאם יש שבט אחד שנטמא כולו, ממילא כל עם ישראל עושה בטומאה בגלל השבט. לא מספיק הסברנו אתמול את רבי יהודה. מה ההיגיון של רבי יהודה? רבי יהודה אומר ככה, רבי יהודה אומר, תשמע, אם יש שבט שלם שנטמא, השבט הזה לא יכול לעשות בטהרה. השבט הזה יעשה בטומאה. אלא מאי, אין קורבן ציבור חלוק. אני לא מוכן, כמו שניסחנו את זה אתמול, אני לא מוכן לקבל את זה שיהיה ליין נפרד בבית המקדש, ליין לטמאים וליין לטהורים. אין דבר כזה. אין דבר כזה. כולם הולכים ביחד. לפי רבי יהודה, תמיד. תמיד. ולכן, אפילו אם רק שבט אחד נטמא, כולם צריכים לעשות בטומאה יחד איתה. אז אם כן, במצב שלנו, יש לנו פלגה ופלגה, ואני גם סובר כמו רבי יהודה שאני לא מוכן לחלק את עם ישראל, אמר אין קורבן ציבור חלוק, במצב כזה מטמאין אחד מהן בשרץ. כלומר, במצב כזה, איך אני אחלץ מן הברוך? מצד אחד יש לי מחצה על מחצה, ומחצה על מחצה אי אפשר להקריב בטומאה, כי אין רוב טמאים, וכשאין רוב טמאים אי אפשר להקריב בטומאה. מצד שני, עומד רבי יהודה, חוסם את הכניסה למקדש, אומר אני לא מוכן שיהיה פה חצי חצי, לא מוכן, בלתי אפשרי. אומר רב, במקרה כזה אין לנו ברירה אלא לטמא אחד מהם בשרץ, ואז יש לי כבר רוב טמאים וממילא אני יכול לעשות את הכל בטומאה. ולאמר, יש לי פתרון אחר, למה לטמא אחד? אלא משלחין אחד מהם לדרך רחוקה. כלומר, במקום לטמא מישהו, קח טהור אחד, תשלח אותו לדרך רחוקה. שוב, אם הוא לא נמצא, אם הוא בדרך רחוקה אז הוא לא עושה פסח, הוא לא נספר, ואם הוא לא נספר אז אם אלה עוד פעם יש רוב טמאים. שואת הגמרא, ויתאמנו בשרץ, כסבר שוחטין וזורקים על תמי שרץ. כלומר, למה לדעתו לא מתאמים אותו בשרץ? בגלל ששוחטין וזורקים על תמי שרץ, זה שאני אתאמה אותו בשרץ לא יעזור שום דבר. אם הייתי יכול לתאמה אותו תומת מת, הייתי עושה ככה, והגמרא תכף תשאל למה לא. אבל תומת שרץ לא שווה שום דבר, כפי שאנחנו כבר יודעים, ששוחטין וזורקים על תמי שרץ. כלומר, מישהו בסך הכל תמי שרץ, הוא צריך לטבול והוא יהיה טהור בערב, היות שהוא יהיה טהור בערב, ממילא ממילא מותר לשחוט ולזרוק עליו. ולכן
את... בואו למישהו להפסיד פסח ראשון לכתחילה.
בוודאי, בכל מקרה, כן, בכל מקרה, לפי, גם לפי רב וגם לפי אולה, יהיה פה מישהו שאתה תגרום לו להפסיד פסח ראשון, בדיוק. רק כדי לאזן את הברוך הזה של עם ישראל. כן. גם רב אמר, על כל המחלוקת בין רב לאולה, זה אם מתאמים אותו בשרץ, או משחקים אותו דרך רחוקה.
אם מתאמים אותו, אז עם ישראל עושים בתאומה.
אה, נכון, אתה צודק. לא, לא נכון, למה? אם מתאמים אותו בשרץ, אז הוא לא עושה. ככה, בגלל שתאומה שהותרה בציבור הותרה לתאומת מת, לא הותרה לתאומת שרץ. הוא ידחה לפסח שני. אז זה בשגמה תכף תשאל, בסדר. בסדר, אז הוא לא אומר שלכן אחד מן הדרך רחוקה, והתאמנו בשרץ, כשבא שאתם רוצים לעצמי שרץ, והתאמנו במת, כמו שאיתמר אומר, זה אומר, אם אתה מתאמן אותו בתאומת מת, מדחה הוא אתה מחגיגתו. כלומר, אם אתה מתאמן אותו עכשיו בדלת בניסן בתאומת מת, אז לא רק שאת הפסח הוא לא יוכל לעשות, אלא הוא אפילו קורבן חגיגה לא יוכל להקריב, כי עכשיו יתאמן שבעה ימים, ואז כבר כל החג יברח לו, והוא לא יספיק להקריב חגיגה. מה?
לשילוח לדרך
רחוקה. מה הבעיה? תלך לדרך רחוקה, תחזור מחר, תקריב חגיגה, הכל בסדר. ותאמת, באמת, מדחה אותה מחגיגתו. אומרת הגמרא, רגע, אולי זה בעצם השאלה שאתם שאלתם. השתא נמי, מדחה אותה מפסחו. מה, השתא לחוץ על החגיגה, איך אתה מתאמה בן אדם ובגללך הוא לא יקריב פסח? זה יותר חמור. מהגמרא, אפשר דאביד בשני. אני לא ביטלתי ממנו לגמרי קורבן פסח, אלא הוא יעשה פסח שני. באמת, נמי, אפשר דאביד בשביעי, דהב אלי שמיני שלו. לא ספרת נכון את הימים. אם אני מתאמן מישהו בתמת מת, בי"ד בניסן, מתי הוא יתאהר?
כי כף א' הוא בסדר.
בדיוק, ומה זה כף א'?
שביעי של פסח.
שביעי של פסח. כלומר, בשביעי של פסח הוא כבר יהיה טהור. נכון? כמה ימים פסח? שבעה ימים. י"ד בניסן זה יום קודם. זה אומר שהיום השביעי שלו יצא ביום האחרון של חול המועד, ובשביעי של פסח הוא כבר יהיה טהור. אז הנה, לא ביטלתי ממנו חגיגה. בסדר? בשביעי דאב אלי שמיני שלו. כסבר אולה, כול הוא תשומם דראשון נינו. דחזה בראשון חזה בכולו, ולוחהיך דלא חזה בראשון לא חזה בכולו. כלומר, אולה מבין שמי שהיה תמה ביום הראשון לא יכול להקריב את החגיגה בשביעי של פסח. יש לנו דין שכול הוא תשלומין לראשון, כלומר מי שלא הקריב חגיגה ביום טוב ראשון יכול להקריב במהלך חול המועד והימים הבאים, אבל זה רק אם במקרה לא הקרבת. אם באופן מהותי לא יכול היית להקריב כי היית תמה, אז אתה לא יכול להשלים בימים הקרובים, ולכן עוד פעם, זה שאני מבטל אותו מפסח, לא נורא, יעשה פסח שני או יעשה בתאומה עם הציבור, תלוי אם הוא תמת תאומת מת או תאומת שרץ. אבל אם אתה מתאמה אותו בתאומת מת, אז הוא לא יוכל בכלל להביא תשלומין, וממילא אתה מבטל אותו לגמרי מחגיגה. טוב, אז עד כאן ברמה הלכתית למחלוקת אולה ורב, רב אומר תמה בשרץ, אולה אומר דרך רחוקה, אבל רב נחמן מזכיר גם את הנקודה הפרקטית. מה לו רב נחמן? זילו ואמרו ללאולה, מנצאית דעקר שיחי ומשכני ורהי. כלומר, מי יקשיב לך? מן אדם מבקש מן אדם לטמא אותו בשרץ, בסדר, לא נורא, תעמוד פה רגע, אני אשים עליך שרץ וזה, אבל להיות בדרך רחוקה, מה אתה מבקש ממנו? להיות בדרך רחוקה. אז יש דעה שאומרת שדרך רחוקה זה מחוץ לסקופת העזרה, אבל הגמרא כאן לא מניחה ככה, אני חושב שדרך רחוקה זה דרך רחוקה ממש. ואז אתה אומר, הבן אדם כבר הגיע עם כל הפק, הלך לירושלים, בי"ד בניסן, ואז אתה אומר לו, חביבי, תסתובב, תחזור חזרה עד באר שבע. למה? כי אנחנו צריכים אחד שלא יהיה פה באזור. בסדר? אומר, מי ישמע לך? מי ישמע לך? מי יקשיב לעשות דבר כזה? ולכן הוא לא מקבל את הפתרון הזה. זהו, טוב. הקטע הבא בגמרא, סליחה, לא, עוד קטע אחד, וזה שחר, סליחה. איתמה, היו רובן זווים ומיעוטן תמאי מתים. רוב עם ישראל זווים ויש רק מיעוט שהוא תמאי מתים. אמר רב, אותן תמאי מתים אינן עושים לא בראשון ולא בשני. ראשון לא עבדי דהב ומיעוטה, ומיעוטו לא עבדי בראשון. למה הם מיעוטה? יש יותר זווים, וזווים מקריבים או לא?
כן.
זווים? לא מקריבים. זווים לא מקריבים בתאומה. מישהו זב בפסח ראשון, נכה לפסח שני. ואפילו אם רוב עם ישראל זווים, הם עדיין לא יכולים להקריב בתאומה. כל הדין שאם רוב ציבור תמאים יכולים להקריב בתאומה, נאמר אך ורק על תאומת מת ולא על תאומות אחרות. ולכן אם רובם זווים, לא יכולים להקריב בתאומה. מה הברוך של אותם תמאי מתים? אמר רב, אותם תמאי מתים אינם עושים לא בראשון ולא בשני. ראשון לא עבדי דאב ומיעוטה, ומיעוטה לא עבדי בראשון. אי אפשר להקריב בתאומה אם אתם רק מיעוטה מישראל. בשני נמי לא עבדי, כל היכא דעבדי ציבור בראשון, עביד יחיד בשני. כל היכא דלא עבדי ציבור בראשון, לא עביד יחיד בשני. וזה חידוש מאוד מאוד גדול. כלומר, כל הרעיון של פסח שני הוא תשלומים. אם הפסח הראשון הוא קרב כדת וכדין על ידי כלל ישראל, אז יש טעם ויש היגיון להקריב גם פסח שני. אבל אם בפסח ראשון לא הקריבו, מה קרה באותה שנה בפסח ראשון? אף אחד לא הקריב. הרוב זווים, טוב, אז הם לא יכולים לעשות, והמיעוט מהם גם כן לא יכלו לעשות, כי כשיש מיעוט לא נדחת, לא נדחת התאומה. אז יוצא שבאותה שנה בראשון אף אחד לא הקריב. אין דבר כזה שעושים רק פסח שני. אם בראשון לא הקרבנו, אנחנו לא יכולים בכלל לעשות פסח שני. זה החידוש של רב, שאם הציבור לא עשו בראשון, ממילא היחיד גם כן לא עושה בשני.
מה קורה עם רוב הציבור, למשל מצורעים, הרי מצורעים יוצאים מהציבור, אבל
לא, אותו דבר, אותו דבר, אני מאמין שזה אותו דבר. לא זוכר, לא זוכר.
יוצאים ממחנה ישראל.
הבנתי מה אתה אומר, לא זוכר שהייתי מישהו שדן בזה, אבל אני מאמין שהדין יהיה אותו דין, מסברן. בסדר, אז אם כן, אז זה החידוש הגדול של רב, שפסח שני הוא בעצם שיקוף של הפסח הראשון, ואם הפסח הראשון יתקלקל, ממילא אין טעם לעשות פסח שני.
עזבים כן עושים בשני?
מה? עזבים
כן עושים בשני?
עזבים. לא, רב מחדש שלא, זה בדיוק העניין.
הוא אומר אותם תמאים מתים.
כן, התמאים מתים לא, אבל ממילא דעתי גם עזבים לא, כי בראשון, שוב, הסברה היא אותה סברה, שכאשר לא היה פסח ראשון, אין טעם לעשות פסח שני. אם סתם ככה יש אדם זב בפסח ראשון, אז הוא מודאי עושה פסח שני. אבל המצב הזה שבו כל עם ישראל זבים, ולכן אף אחד לא הקריב קורבן פסח, ממילא לא יכולים לעשות פסח שני. כל אחד עבד ציבור בראשון, עבד יחיד בשני. כל אחד לא עבד ציבור בראשון, לא עבד יחיד בשני. אמר לו שמואל, זירו אמרו לי לאבא, שזה הכינוי של רב, ויעשו בני ישראל את הפסח במועדו. מה יעבד לי? כלומר, לפי דבריך, מה יצא באותה שנה? שלא יקריבו פסח בכלל. איך אתה יכול לבטל קורבן פסח? איך אתה יכול, לא משנה איזה פלפול הלכתי עשית, אבל אם השורה התחתונה שלך הייתה שבסוף אף אחד לא יקריב קורבן פסח, בטוח אתה היית איפשהו בדרך, בטוח. אמר לו, לא, אני לא מתרגש. זירו אמרו לי, כי אבו כולו זבין מה יעבד לי. כלומר, האם כאשר כולם זווים, אתה לא מודה לי שזה מה שקורה? בראשון הם לא עושים, כי הם זווים. בשני הם לא עושים, כי אם לא נעשה ראשון, אי אפשר גם לעשות שני. זילו אמרו לי, כי אבו כולם זווים, מה יבט לי? אלא כיוון, זה לא אפשר, לא אפשר. החנמי לא אפשר. אין הכי נמי, יש שנים שבהם אי אפשר יהיה להקריב קורבן פסח. מאוד מצער, מאוד לא נעים, מאוד חבל, אבל זה מה שיקרה בסופו של דבר. אז זה כבר חידוש גדול שאנחנו, עוד פעם אני אומר, עיקר החידוש כאן בסוגיה זה שהפסח השני הוא השתקפות של הפסח הראשון, ואם לא הוקרב פסח ראשון, ממילא אי אפשר גם להקריב פסח שני. זה בעצם החידוש הגדול כאן בסוגיה, בסדר? אז זה אם כן הנקודה הראשונה. קטע הבא בגמרא הוא אפילו עוד יותר חשוב, בגלל שהוא מחבר את ההנחה שראינו כרגע, דהיינו את ההנחה שאם לא, שהפסח השני הוא השתקפות של הפסח הראשון, אם השאלה הגדולה שעליה אנחנו מדברים כל הזמן לגבי הקרבת פסח בטומאה, וטומאה הותרה או דחויה בציבור. שימו לב, זה באמת קטע מאוד מאוד חשוב. לדעתי זה מחלוקת שממש היה צריך לשים אותה בתחילת הסוגיות של, של, של פסח הבא בטומאה. איתמה, היו רובן טמאי מתים ומיעוטן זווים. זה הפוך ממקודם. מקודם היו הרוב זווים ומיעוט טמאים, ואז אמרנו אף אחד לא עושה. אבל כאן יש לי רוב טמאים, מה קורה כשהרוב טמאים? מה? עושים בתומה. מי עושה בתומה? רק הטמאים מתים. עזבים? עזבים? לא יכולים. לא יכולים. תומה, לא הותרה תומת זבים בפסח. ולכן רובם טמאים מתים מאותם זבים, אז הרוב הטמאים מתים עושים בתומה. עכשיו השאלה מה קורה עם הזבים? אמרת לי שכרגע הזבים לא יכולים לעשות. מה השאלה המתבקשת, חגי? מה שאתה אמרת? מה? לא מתי הם יעשו, אלא האם הם האם הם עושים פסח שני. מה אתם אומרים מסברה, על פניו? למה לא? הרי מה חידשנו מקודם? בדיוק, שאם אין פסח ראשון אי אפשר לעשות פסח שני, אבל כאן אצלנו היה פסח ראשון. בכל זאת יש בזה מחלוקת. איתמר, היו רובן טמאים מתים ומיעוטם זבים. רב הונא אמר, אין תשלומים לפסח הבא בטומאה. רב עדא בר רבא אמר, יש תשלומים לפסח הבא בטומאה. נאמר מאקא מפליגי, דמנדא אמר אין תשלומין לפסח הבא בטומאה כסבר טומאה דחויה היא בציבור, ומנדא אמר יש תשלומין לפסח הבא בטומאה כסבר טומאה הותרה היא בציבור. וזה דבר מאוד 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 יפה. הגמרא בעצם אומרת כך, לפי הדעה הראשונה, לפי דעת רב הונא, שהיא גם זאת שנפסקה להלכה ברמב"ם, אין תשלומים לפסח הבא בטומאה. חידשנו מקודם שפסח שני הוא השתקפות של פסח ראשון. כלומר, אם היה פסח ראשון שנעשה כדת וכדין, מי שפספס יכול לעשות פסח שני. האם פסח ראשון שקרב בטומאה נחשב פסח שהיה כדת וכדין? רב הונא אומר חד משמעית לא. הייתי מנסח את זה ככה, רב הונא אומר תשמע, פסח הבא בטומאה זה טראומה, שכל מה שאנחנו רוצים זה לשכוח ממנה כמה שיותר מהר, ולהתקדם, לחכות, לקוות ששנה הבאה תהיה שנה טובה יותר, שנה מוצלחת יותר וכו'. עזוב, עזוב, אין פסח שני, אין כלום. בסדר? מבחינתו, אם הפסח הראשון הוא קרב בתומעה, הוא כאילו לא הוקרב. זה היה איזה תקלה, זה היה איזה פדיחה, מבחינתי הוא כאילו לא הוקרב. ואם הפסח הראשון לא הוקרב, אז כבר היינו מקודם. אם לא היה פסח ראשון, ממילא גם לא יהיה פסח שני. כך אומר רב הונא. לעומתו, טוען, רבד הברא, אבל למה? סוף סוף הקריבו פסח ראשון. הקריבו, אז אם הקריבו פסח ראשון, אפשר גם להקריב פסח שני, כמו שאתם אמרתם מקודם. אומרת הגמרא, זה למה דאמרת מה אוטרא בציבור? למה דאמרת מה דחויה בציבור? זה כמו שהתנסחתי כרגע. זה איזה טראומה, זה משהו נורא והיום שפקד אותנו, שטומאה דחויה בציבור, והייתי צריך להקריב בטומאה, אני רוצה לשכוח מזה כמה שיותר מהר ולעבור לשנה הבאה. עובד הברב אומר, למה טומאה אוטרא בציבור? אם כולם נטמאו, אז זה אוטרא לגמרי. הניסוחים פה, אם תראו ברש"י, בתוספות, הניסוחים פה אפילו עוד יותר קיצוניים. הם אומרים, למה דאמרת טומאה דחויה בציבור? אני, כאשר אני רושם את הפרוטוקול, כאשר אני רושם את הארכיון של המקדש, אתם יודעים מה כתוב בו? שהיה פסח שקרב בתומה. טוב, פשוט, זה מה שקרה. אבל למה דאמר תומה הותרה בציבור, אתם יודעים מה אני רושם? שהפסח הוא קרב בתארה. הוא קרב בתארה, כולם מיודמים? לא! זה ניסוח מאוד מאוד קיצוני, אבל דעתי זה מה שמשתמע מתוספות וגם מרש"י. תראו את רש"י. ובקושי יותר להקריבו, אם כך לא משווין עלו כתהורים למדחי תמאין לשני. ורבד הסבר היתרו בציבור, ומשווין עלו בתהורים. כלומר, הפסח הוקרב בתומעה, אבל מבחינתנו, כאילו עשו אותו תהורים. זאת המשמעות של מאן דאמר תומעה הותרה בציבור. זאת אומרת, אני לא בטוח, כתוב פה בשני המקומות בתהורים. אני חושב שזה צריך להיות כתהורים. אולי זה בתהורים, אני לא יודע. בכל מקרה, הנקודה כאני...
לכאורה הוא אומר שהעניין הוא למה שבן אדם שהיה תמי יקריב פסח שני, כי כל הציבור היו תאורים. אז השאלה היא, האם עכשיו הם נחשבים תאורים או לא, או שהם נחשבים תמיים ותראו להם...
יפה, יפה, אני קצת מקבל את מה שאתה אומר, אבל עדיין יוצא כאן שלמאן דאמר תומה הותרה בציבור, אתה באמת מחשיב אותם כתאורים, וזה חידוש עצום. זה חידוש עצום לראות אותם כתאורים. בסדר? אז זו אם כן המחלוקת בין רב הונא לבין רבן אבא רבא, כמו שאמרתי, מחלוקת מאוד מאוד יפה, כי היא מחברת שתי נקודות. מחברת א' את החידוש שראינו מקודם, שפסח שני הוא שיקוף של פסח ראשון, ואם פסח ראשון ישתבש אין פסח שני. מצד שני הם באים לשאול מה קורה כשמקריבים פסח בטומאה. האם זה נחשב שכאילו הקריבו אותו טהורים והיה פסח ראשון מעולה, או שזה איזושהי טראומה שאני רוצה לשכוח ולהתגבר על זה. לא, אבל הגמרא דוחה את ההסבר היפה הזה ואומרת, אמרי לא, דכולי עלמא טומאה דחויה בציבור ובאפליגי. מר סבר טהרה מדחיה, טומאה לא מדחיה. כלומר, זה רב הונא. אם הקריבו בטהרה את הראשון, ממילא אלה שלא זכו נדחים לפסח שני. אבל טומאה לא מדחיה. כלומר, אם הקריבו את הפסח הראשון בטומאה, אז אותם אחרים שלא הקריבו לא נדחים לפסח הבא. ומר סבר, עבד הבא רעבה, אפילו טומאה נמי מדחיה. כן, היה לי מאוד קשה כשלמדתי את זה, בגלל שהגמרה כאן, כאילו, חוזרת על עצמה, לא. לא, 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 ספור. כלומר, פשוט לא מסבירה שום דבר, אלא חוזרת על אותה נקודה. כלומר, מה הטעם של רב הונא? מה אמר רב הונא? רב הונא אמר שאם הרוב תמי מתים ומיעוט זווים, לא עושים פסח שני. מסבירה הגמרא, מה הטעם של רב הונא? טהרה מדחיה, טומאה לא מדחיה. בסדר, זה לא מה הטעם, זה מה שהוא אמר. הוא אמר שאם הציבור היו טהורים, אז נדחים לפסח שני. אם הציבור היו טמאים, אז לא נדחים לפסח שני.
לפי רש"י פעם שעברה זה משתמע ש... המחלוקת זה האם מסתכלים על הטמאים, כאילו לכולי אמר רק טהורים דוחים, השאלה אם הטמאים נחשבים טהורים. פה המחלוקת הוא ברור שרק טהורים, כאילו זה ברור שזה לא, זה לא ברור שהטהורים וטמאים, כאילו לכולי אמר יש טהורים וטמאים, השאלה זה אם גם טמאים קצת שונה, זה לא בדיוק אותו דבר.
טוב, לא יודע, התוספות עצמם פה בתוספות האחרון מתלבטים איך בדיוק להבין את זה, אבל טוב, בסדר. יפה, אפילו תמנה מדחה, איתמה. היו שלישיתן זווים, שלישיתן טהורים ושלישיתן טמאים מתים. כן, אם לא היה מספיק עד השם חצי חצי, אז בואו נחלק שליש, שליש, שליש. בסדר, שליש זווים, שליש טהורים, שליש טמאים מתים. אמר, אם אני מרפתי, שאותן טמאים מתים אינם עושים לא את הראשון ולא את השני. למה? בראשון לא עבדי, הגדילו זווין על הטהורים. נכון? כדי לעשות פסח בתומעה בראשון, צריך שמה יהיה רוב טמאים מתים. כמובן אין לי רוב תמאים מתים, יש לי רק שליש תמאים מתים, שליש זווים לא מציג לעשות בתומה, שליש תאורים גם כן לא מציג לעשות בתומה. אז אם כן, אותן תמאים מתים אינם עושים לא את הראשון ולא את השני. בראשון לא עבדי, למה? כי הגדילו זווים על התאורים, זה לא עבדי בתומה. אבל את תמאים מתים מיעוטה, ומיעוטה לא עבדי בראשון. בשני לא עבדי, כי אז הזווים פתאום מצטרפים לטמאים מתים, זה לא עבדי בראשון, אבל הוא רובה, ורובה לא מתחו לפסח שני. אם רוב עם ישראל לא עשה פסח ראשון, ממילא הוא לא יכול לעשות פסח שני, כמו שראינו מקודם. שהיות שלא נעשה פסח ראשון, ממילא גם אי אפשר לעשות פסח שני. עכשיו כאן החידוש עוד יותר גדול, כי כאן השליש תהורי מה יהיה דינה? מקריבים בראשון, בתארה, הכל סבבה, נכון? ואף על פי כן אומרת הגמרא, במצב כזה לא עושים פסח שני. היות שרוב עם ישראל לא עשה את הפסח הראשון, רק שליש עם ישראל עשה פסח ראשון, אבל שני שלישים לא עשו פסח ראשון, ממילא הם לא יכולים גם לעשות פסח שני. בסדר? יפה. אז אנחנו עוברים לסוגיה הבאה, עדיין בהקשר הזה של של פסח שקרב בתומעה. יש לנו ככה קטע אחד בגמרא של הפוגה, ואחר כך קטע הרבה יותר מסובך מכל מה שראינו עד עכשיו. יפה. אומרת המשנה, הפסח שנזרק דמו ואחר כך נודע שהוא תמה, הציץ מרצה. שהוא תמה, פרושו של דבר שהדם תמה. אוקיי? שחדתי את הפסח, קיבלתי את הדם בכלי, זרקתי את הדם על המזבח, פתאום מישהו אומר לי, בוא נא איך זרקת את זה, בכלל נפל שרץ, או בכלל נפל איזה חתיכה מטומאת מת לתוך הדם ותימא את הדם. טוב, מה אני אעשה? כשאני זרקתי, חשבתי שזה בסדר, ולכן על זה נאמר שהציץ מרצה, והפסח כשר בדיעבד. בסדר? הפסח שנזרק דמו, ואחר כך נודע שהוא תמה, הציץ מרצה. אבל מה קורה אם נטמא הגוף? מה זה הגוף? אז זאת שאלה גדולה. אז כל מי שקורא את המשנה על פניו מבין שהגוף זה הקורבן, אבל זה מסוגיית הגמרא מוכרח שזה לא נכון. הגוף כאן פירושו של דבר מה?
בעל הקורבן?
בעל הקורבן, בדיוק. אם בעל הקורבן נטמא, אנחנו יודעים שאדם שנטמא בטומאת מת, מי שנטמא בטומאת מת אז לא יכול להקריב את הפסח. למה אני צוחק? בגלל שמי עוד טעה בטעות שלך? יש איזה מדור אחד ב-VBM, בדף היום יומי, יש שם איזה מישהו שכותב שם, והוא גם כן כתב שמדובר על ה... קיצור, אני התבלבלתי, כאילו, קיצור, אני שלחתי אס-אמס הבוקר, בוקר פתחתי את זה ושלחתי אס-אמס בהיסטריה לזה. קיצור, כתוב שם טעות, כתוב שם שהגוף זה בשר הקורבן. וזה לא נכון, הגוף זה המקריב של הקורבן. לא יודע, אני מקווה שהוא עדיין לא העלה את זה ל-VBM, אם הוא העלה את זה, אז צריך לעלות אחד מתוקן. טוב, מה לעשות? מבלבלים. בכל מקרה נטמע הגוף, אין הציץ מרצה. כלומר, אם הסתבר שבעל הקורבן תמה, ממילא על זה לא נאמר ריצוי ציץ. למה? מה החידוש? מה עבור? הציץ מרצה על הקורבן, על החפצה של הקורבן. בסדר? הציץ לא יכול לרצות על הביילי. אוקיי? זה בעצם הנקוד. נטמע הגוף, אין הציץ מרצה. מפני שאמרו, הנזיר ועושה הפסח, הציץ מרצה על תומעת הדם, ואין הציץ מרצה על תומת הגוף. מה פתאום נזכרנו בנזיר? מה אתם אומרים? מה משותף לפסח ולנזיר?
זה יש דין באכילה.
אז זה רשי ותוספות שהזכרנו אתמול, האם יש דין מיוחד באכילה בנזיר? אבל כרגע זה לא מה שרלוונטי. מה משותף לפסח ולנזיר?
מתכוונים אותם בתאומה אולי?
הפוך. עבור, מה שמשותף לפסח ולנזיר זה שמאוד אכפת לי מה מעמד האדם. בדרך כלל במקדש האדם לא כל כך אכפת לי. בסדר? זווים ומצורעים משלחים קורבנותיהם. תמי מת משלח קורבנותיו. כל הדין הזה שתמי מתים לא יכולים להקריב, זה דין מיוחד בפסח. אם אני תמי מת ואני רוצה להקריב עולה, בבקשה, זה קורבן העולה שלי. תלכי לשלום למקדש, יפגוש אותך שם כהן, יעשה מה שצריך, להתראות, כאילו מה את רוצה ממני? בסדר? הדין שאני צריך להיות טהור כאשר מקריבים את הקורבן שלי, זה דין מיוחד בקורבן פסח. אותו דין בדיוק קיים גם בנזיר. למה? כי נזיר מצד עצמו צריך להיות טהור. אם הנזיר נטמע, מה קורה? הכל הנזיר שנטמע. בדיוק, הוא סותר את נזירותו וצריך להתחיל מחדש. בסדר, מה הסיטואציה פה? אדם נדר נזירות 30 יום, בסדר? סיים את הנזירות 30 יום, כל נזיר שמסיים את נזירותו צריך להביא קורבנות, נכון? הוא בא ומביא את הקורבנות האלה שהוא צריך. פתאום מישהו אומר לו, חביבי, איך אתה מביא את הקורבנות? הרי לפני שבוע אתה נטמאת. במצב כזה, הקורבנות האלה לא שווים שום דבר. כלומר, הקורבנות האלה נשרפים, הוא צריך לסתור את נזירותו, בגלל שהוא נטמע, להביא קורבנות של נזיר תמה, ולהתחיל את כל המהלך מחדש. מה היה קורה אם הקורבן שלו היה נטמע? טוב, לא, הקורבן שלך נטמע, לא סוף העולם, הציץ מרצה על תומת הקורבן. אם אתה, הגברה, נטמאת, על זה הציץ לא יכול לרצות. אתה היית נזיר תמה, נזיר תמה צריך לסתור נזירותו ולהתחיל מחדש. אותו דבר בפסח. אם הקורבן נטמע, לא נורא, הציץ מרצה. אם אתה, בעל הקורבן נטמאת, כאן הציץ לא יכול לרצות, ולכן אתה צריך להקריב פסח שלי. בסדר?
אבל לא יכול להיות מקרה שהוא מתמא אחרי שהוא שים את ה...
מה?
אחרי שהוא שים את הימי נזירות שלו.
בבקשה, אם מתמא אחרי סיימת את הימי הנזירות, אז אתה לא?
לפני שהוא הספיק להביא קורבן.
אז זה סוגיה גדולה במסכת נזיר. מה הדין נזיר שסיים את נזירותו, לא הספיק להביא קורבנות, ואז נתמא אם אני לא טועה, זה מחלוקת תנאים. זה משנה מפורשת, או משנה מפורשת או מקסימום גמרא מפורשת, אבל זה סוגיה ארוכה בנזיר. זה לא קשור לעניין שלנו. כאן מדובר על מצב שבו הוא נתמא בתוך ימי נזירותו. כלומר שלמפרע התברר שהוא נתמא בתוך ימי נזירותו. בסדר? אז אני קורא עוד פעם. לפני שאמרו הנזיר ועושה הפסח, הציץ מרצה על תאומת הדם, כלומר עם החפצה של הקורבן נתמא, ואין הציץ מרצה על תאומת הגוף, על תאומת הגברא. כלומר אם האדם נתמא, פה ריצוי ציץ לא מועיל. מה החידוש הגדול של המשנה שלנו? היא מוסיפה ואומרת, נטמא תומעת התהום, הציץ מרצה. כלומר, יש מצב אחד שבו אף על פי שמדובר על תומעת האדם, עדיין יהיה ריצוי ציץ. וזה מתי? כאשר הוא נטמא בתומעת התהום. מה זה תומעת התהום? תומעת התהום זו תומעה בלשון השונים כאן, שלא יודע עליה אדם בעולם. כלומר, במצב מקודם על מה דיברנו? דיברנו על מצב שבו היה נזיר שנכנס לבית ובבית הזה היה מת. כולם ידעו שבבית הזה יש מת. כולם ידעו חוץ
ממנו.
חוץ מהנזיר, הוא לא ידע מזה. הוא נכנס לבית, אחר כך יצא מהבית והלך והביא קורבנותיו, ואז כולם אומרים לו, בונה, שבוע שעבר לא היית איתנו בבית שם בקצה הרחוב, הרי בבית שם היה מת, כולם היו שם. טוב, במצב כזה, למפרע התברר שהוא נטמא, צריך לסתור את נזירותו ולהתחיל מחדש. מה קורה אם נזיר לא נכנס לאיזה בית שהיה בו מת, אלא הלך לטיול באיזושהי מערה. בסדר? היה במערה, עשה שם פיקניק, יצא מהמערה, הלך, הקריב את קורבנותיו. אחרי שבועיים, באיזשהו חפירות ארכיאולוגיות של שמיניסטים שאין להם מה לעשות, פתאום במערה הזאת מצאו כזית מן המת. בסדר? כאן, זה לא תומעה שהייתה ידועה לכולם. ברגע שהנזיר נטמע, האם מישהו בעולם ידע שהתומעה הזאת קיימת? אף אחד לא ידע שיש שם תומעה, אף אחד לא ידע שהמערה הזאת מאה. בשעה שהנזיר היה שם אף אחד לא ידע מזה. זה מה שנקרא תומעת התהום. וכאן התחדשה הלכה למשה מסיני שתומעת התהום אינה פוגעת בנזירות. כלומר, אם הנזיר הזה נטמע בתומעת התהום, בסדר? נכנס למערה הזאת, היה שם המת, אחר כך גילינו בחפירות ארכיאולוגיות את המת, טוב, בפועל נטמאת, נכון? אז אתה תמה למפרע. אבל אם כבר הספקת להקריב את קורבנות הטהרה שלך, כלומר אם כבר סיימת את הנזירות והקרבת את קורבנות הטהרה שלך, אז אתה לא נטמא למפרע. זה החידוש המיוחד בתומעת התהום. בסדר? מובן? עוד פעם אני חוזר. תומעת התהום זה תומעה שלא ידע עליה אף אחד בעולם. בסדר? שוב, מה זה לא ידע עליה אף אחד בעולם? לא ידע עליה אף אחד בעולם בשעה שאתה באת איתה במגע. בשעה שנטמאת, אף אחד לא ידע על התומעה הזו. בסדר? מובן?
כן.
בשעה שנטמאת, אף אחד לא ידע על התומעה. לאחר שבועיים, מתברר שהייתה שם תומעה. בסדר? עכשיו, ההיגיון הפשוט, מה הוא אומר? עגלה המיתה למפרע שאתה תמת. אמנם ברגע שנגעת, לא ידעת שיש שם תומעה, אבל עכשיו אנחנו יודעים שהייתה שם תומעה, אתה בוודאי היית שם, ולכן אתה תמת למפרע. זה ההיגיון הפשוט. החידוש בסוגיה שלנו הוא שאם בינתיים בשבועיים האלה שעוד לא ידענו על התומעה אתה הספקת להקריב קורבן פסח או אתה הספקת להקריב קורבנות טהרה של נזירות, אנחנו לא מבטלים לך את הזכות הזאת למפרע. אם בינתיים הקרבת פסח, אתה לא צריך לעשות פסח שני, אף על פי שהפסח שהקרבת הוא קרב בטהרה או בתומעה? בתומעה. אנחנו עכשיו יודעים שבשעה שהקרבת אתה היית תמה. אז מה? היות שהספקת להקריב, זכית. וזה החידוש הגדול של תומת התהום, שהוא מהלכה למשה מסיני. בסדר? תומת
התהום אבל לא קשורה דווקא למקרה של
מערה. לא, לא. כל תומעה שלא ידע לאף אחד בעולם. בסדר? מובן? בערך?
אולי זה עניין של כדי להגדיר בן אדם קודשים, להגדרת קודשים, צריך מישהו שצריך ידיעה בעולם מסוימת שהוא תמת. כל עוד אין בכלל ידיעה אז הוא לא תמת.
יפה מאוד, יפה מאוד. אז זה באמת, אז מה שמרדכי אומר, מה שמרדכי אומר, זה מאוד מאוד יפה. מה שאני התחלתי, רציתי להגיד, הדין הזה של תומת התהום עורר מאוד 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 את סקרנותם של האחרונים, ובעיקר האחרונים שאת מימיהם אנחנו שותים בדרך כלל, כלומר גדולי בריסק ושות. יש סימן מאוד מאוד ארוך של רב חיים, בהלכות ביאת מקדש, פרק ד', או זה ו' ד', או ד' ו', אני לא זוכר. בכל מקרה יש קטע מאוד מאוד ארוך ברב חיים על הדין הזה של תומת התהום, ויש שער שלם בשער יושר של רב שימן שמדבר על כאילו פרק שלם בשער יושר שמדבר על הדין של תומת התהום, ויש כמעט חצי שמייצה בשם שמייצה שמדברת על הדין של תומת התהום. בקיצור, זה עניין שמאוד מאוד מאוד העלה את סקרנותם ועניינם של האחרונים. אז בקיצור, אפשר למצוא את זה בקלות, כאילו אמרתי לכם איפה הרב חיים, איפה הרב שימן ושמייצה, אפשר למצוא את זה היום בקלות במאגרים. בכל מקרה, הסברה העקרונית שכולם מסתובבים סביבה זה בדיוק מה שמרדכי אמר עכשיו. כלומר, שיש כאיזשהו חידוש מאוד מפליא, וזה שההלכה תלויה בידיעת בני האדם. כך רב שימן כותב, שדין הטומאה תלוי בידיעתך, דבר שאני לא יודע עליו, לא קיים. זה פלא נפלא הדבר הזה, דבר שאני לא יודע עליו, לא קיים. אין שם טומאה. אין בכלל טומאה. בסדר? עכשיו עוד פעם אני אומר, זה חידוש, זה צריך כאילו שיעור ריכוז, צריך להירגע, לעקד את זה. מה זאת אומרת? מה משנה אם אתה יודע או לא יודע? בפועל יש שם טומאה, בפועל אתה טמא. מה זאת אומרת שלא ידעתי על הטומאה? עכשיו אנחנו גם רואים שההלכה הזאת היא הלכה מוגבלת. כלומר, נניח, אני נכנסתי למערה הזאת, לא ידעתי שיש שם מת. ואחרי שבועיים מתברר שיש שם מת. אז אני סותר את הנזירות. זה מוסכם שאני סותר את הנזירות. כל החידוש זה שאם כבר הקרבתי קורבן, כלומר אם הנזירות הסתיימה והקרבתי קורבנות טהרה, אז אתה לא מתמלא למפרע. אבל אם לא, אז אתה כן נתמלא למפרע. אם בראש חודש אדר נכנסתי למערה, לא ידעתי שיש שם מת, ואז בראש חודש ניסן סיפרו לי שהיה שם מת. אז זהו, אז אני תמלא, אני לא יכול להקריב קורבן פסח עכשיו. כל החידוש זה שאם כבר הקרבתי קורבן פסח לפני שנודע, אז אני לא צריך לעשות פסח שני.
שאלה אחרת על זה. האם זה באמת מוגבל או לא, שאם, כאילו, האם בן אדם נטמא למפרע מהרגע שהוא נגע בזה או מעכשיו?
לא, אז הוא נטמא למפרע, הוא נטמא מהרגע שהוא נגע. ודאי, ודאי, הוא נטמא מהרגע שהוא נגע. בסדר, אז זה החידוש הגדול של תומת התהום, וגם אתם יכולים לראות, יש ערך שלם בציקופדיה התלמודית של תומת התהום, בסדר, שם אתם יכולים למצוא את כל המקורות, כל הפרטים. וכולי. זהו. טוב, אז בואו נראה עוד קטע אחד בגמרא ובזה נעצור. הקטע השם בגמרא לא מדבר בכלל על תומת התהום, אלא מדבר על הרישה של המשנה. אומרת הגמרא, טעם עד נזרק ואחר כך נודע. כלומר, על מה אנחנו מדברים במשנה? בחלק הראשון, על תומת הדם, בסדר? הדם של הקורבן נטמע, זרקתי אותו על המזבח, ואחר כך נודע שהדם הזה היה טמא. מדייק את הגמרא, טעם עד נזרק ואחר כך נודע. אבל נודע ואחר כך נזרק, לא מרצה. כלומר, אם נופל שרס לתוך אדם לפני שזרקתי, ואז אני אומר, יאללה, השם הטוב יחפר בעד, ציץ מרצה וזורק את אדם בטומאה. לא, אין דבר כזה. כל הסיפור של ריצוי ציץ זה דווקא אם זרקת בטהרה. סליחה, דווקא אם זרקת בשוגג, זרקת ולא ידעת שהאדם הזה טמא. אבל אם כבר ידעת שהאדם טמא ובכל זאת זרקת, הציץ לא מרצה עליך. טמא דנזרק ואחר כך נודע, אבל נודע ואחר כך נזרק לא מרצה. ומינו. על מה הציץ מרצה? על אדם ועל הבשר ועל החלב, שנטמע בין בשוגג, בין במזין, בין באונס, בין ברצון, בין ביחיד, בין בציבור. אני עכשיו קראתי את זה לא נכון, בסדר? אני כבר פירשתי את הברייתא באיך שקראתי אותה. שימו לב, מה כתוב פה בברייתא? על מה הציץ מרצה? דם, בשר ועל החלב, שנטמע בין בשוגג, בין במזין, בין באונס, בין ברצון. על מה הולך המשפט הזה בין בשוגג במזין? מה? או על מה? או על?
או על אדם.
לא, 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 לא.
או על הכל,
או
על החלב.
לא.
או על הנטמע, או על ה...
יפה. כלומר, מה בן בשוגג? האם שנטמע בן בשוגג בן במזין? או בשר ודם וחלב וכו', שזרקתי בן בשוגג בן במזין. בסדר? זה מה שהגמרא מסבירה. תראו. בן במזין, בן במזין, בן במזין. אמר אבינה, תומעתו בן בשוגג בן במזין. הוא רוצה. זריקתו בשוגג הוא רוצה. במזיד לא הורצה. בסדר? כלומר, על מה נאמר בן בשוגג בן במזיד? על התומעה שלו. כלומר, לא משנה, אפילו אם הוא נטמע במזיד. כן, מישהו בא במזיד ותימא את הדם הזה, אבל אני הכהן הזורק, לא ידעתי, ואנוכי לא ידעתי. בסדר? לא ידעתי שזה טמא. זה בסדר, אבל אם אני הכהן הזורק יודע שזה טמא, מה פתאום? אז זה ציץ לא מרצה. אתה, בשעה שבאת וזרקת על גבי המזבח, זרקת בתומעה. ולכן הזה הציץ לא מרצה. כלומר, הפשט של רבינה מתאים לדיוק שדייקנו מקודם ממשנתנו. טעם עד נזרק, ואז הציץ מרצה. אבל אם מראש זה היה טמא, ואתה ידעת שזה טמא, אז זה הציץ לא מרצה. כי אתה זרקת במזיד בתומה. עוד פעם, אמר רבינה, תומעתו בין בשוגג במזיד הורצה. זריקתו בשוגג הורצה, במזיד לא הורצה, כמו שדייקנו מהמשנה. רבי שאלה מסביר אחרת. רבי שאלה אמר, זריקתו בין בשוגג בין במזיד הורצה. טומאתו בשוגג הורצה, במזיד לא הורצה. רבי שאלה אומר בדיוק ההפך. השאלה הקריטית זה האם הדם, האם הטומאה הייתה בשוגג או במזיד. כלומר, אם מישהו בא במזיד וטימא את הדם, הציץ לא ירצה. מה ההיגיון? מה ההיגיון של זה? שכל הסיפור של ריצוי ציץ בא להגן על הקודשים, על בשר הקודשים או על דם הקודשים, מפני טומאות שהם לא בשליטתנו. כלומר, איזושהי טומאה אקראית פתאום נפלה לי, לא יודע מה, איזה שרץ, לא יודע מה, איזה ציפור התנגשה בזבוב והוא נפל כאילו מזה מין... על זה בא הציץ להגן. הציץ לא יכול להגן על כל מיני אנשים שבאים במזיד ומתעסקים בקודשים ומתמאים אותם. בסדר? רבי שאלה אמר, זריקתו בין בשוגג ובין במזיד הורצה, טומאתו בשוגג הורצה, במזיד לא הורצה. אלא הדי קטני בין בשוגג ובין במזיד, הריקה אמר, נטמא בשוגג, כלומר הטומאה חייבת להיות דווקא בשוגג, וזרקו, כלומר הזריקה הייתה בין בשוגג ובין במזיד הורצה. אז אם ככה, מה קשה? מה שקשה זה משנתנו. והדי קטני דם שנזרק ואחר כך נודע, טעמה דנזרק ואחר כך נודע, אבל נודע ואחר כך נזרק, לא. כלומר משנתנו מפורש שאם ידעתי שאדם תמה אני לא יכול לזרוק אותו והציץ לא יעזור. נו, אז זה בדיוק הפוך מרבי שאלה. רבי שאלה אומר שגם אם אני יודע שאדם תמה ואני זורק במזיד, הציץ מרצה. כל מה שאכפת לי זה שהטומאה של אדם אם תתחילה תהיה בשוגג. עונה הגמרא, לא, הוא הדין דאפילו נודע ואחר כך נזרק. אל תדעי ככה במשנה. והיידה קטן ממשנתנו נזרק ואחר כך נודע, משום דבר אלה מתנה סייפה נטמא הגוף, אין הציץ מרצה. דאפילו נזרק ואחר כך נודע, לא. כלומר, כאשר נטמא הגוף, כאשר האדם עצמו תמה, אז לא יעזור ריצוי ציץ בשום מצב. גם אם נודע לי על הטומאה רק אחרי שנזרק. ולכן אמרתי, נתנסחתי ככה גם ברישה. קטן הרישה נמי, נזרק ואחר כך. טוב, אנחנו נעצור פה. עכשיו שנתקדם קצת יותר, אבל נראה בעזרת משה מחר יותר את העניין של טומאת התהום. מי שרוצה להבין בערך מה קורה מחר, אני כן הייתי ממליץ או לעבור על הערך מהאנציקלופדיה התלמודית, או לעבור ככה על הרב חיים, לפחות על חלקו, כאילו, כי באמת הסוגיה של טומאת התהום סוגיה מסובכת. כן, בדרך כלל לא נותן מקור, לא צריך להכין בשביל הדף יום, כאילו, כל הרעיון זה שבאים ככה בכיף, בסדר, אבל עוד זמן אומר, זה באמת סוגיה גדולה, נשתדל להסביר מה שאנחנו יכולים, אבל כדאי ככה קצת לחפש קורות בנושא הזה, שיהיה צום קל ומועיל לכולם.
יש את זה בקצות.
מה?
בקצות למשל, זה הרבה.